אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן גימל מציגה פוקוס בסדרת המתופפים הגדולים עם עידן גבריאל, הפרק הראשון.
ערב טוב לכם, שבת שלום, שבוע טוב. אתם על גימל, הבית של המוסיקה הישראלית. ערב טוב לשיר אייזק שעוזרת בהפקה. איתכם באולפן עידן גבריאל. תוכנית חדשה של פוקוס. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שכל פרקי התוכנית קמים להזנה בכל עת שתרצו בעמוד הפודקאסט של התוכנית, באתר גימל ובספוטיפיי. אנחנו כאן איתכם בשידור חי, גאים ומתרגשים לפתוח בסדרת תוכניות חדשה, אותה נקדיש למתופפים הישראלים הגדולים ביותר. אם חושבים על קטלוג ממוצע של אומן, בדרך כלל העניין מסתכם בכמה עשרות שירים. אם מדובר באומן ותיק שהצליח לשרוד בעסקי המוזיקה כמה עשורים, אז נגיע למאות קטעים. במקרה של נגנים ששרדו כמה עשורים בעסקי המוזיקה, מדובר באלפי קטעים, לפעמים אפילו בעשרות אלפים. עכשיו, לצמצם את פועלם של שני המתופפים הענקיים, להם אנחנו מקדישים ערב את התוכנית, לשעה אחת בלבד לכל אחד, זה בגדר הבלתי אפשרי. מדובר בטעימה קטנטנה על קצה המזלג, נגד השעון, לכן ניגש ישר לעניין. המתופף הראשון שלנו כאן בסדרת המתופפים הוא האחד והיחיד. אחד המתופפים הכי עסוקים בתולדותינו, אלוני לילה אגדי. אני יושבתי שבוע שעבר כאן באולפן ג' לשיחה, אחת הארוכות שהיו לי כאן בתולדות התוכנית. אנחנו נשמע חלקים ממנה. אלוני לילה מספר על תחילת הדרך.
אחרי שאני יצאתי מתזמורת חיל האוויר ועבדתי קצת עם יגאל בשן, זכרו לברכה, שאני הצבט לי הלב פשוט. איזה בן אדם מדהים. לקחו אותי לנגן עם שלום חנוך, באדם בתוך עצמו, שלוי הפיק. עכשיו, לוי, הוא היה כבר אחרי שהפיק את ברוס ספרינגסטין, ואתה יודע, עשה כבר דברים גדולים וחרש והכל וזה. ואני קיבלתי ממנו המון תיקונים למה שאני עושה. ועוד למזלי, הייתה שם אלונה טורל, זכרה לברכה, שאני גם כן חייב לה מפה הודעה חדשה. והיא הכילה אותי באיזשהו מקום. תשמע, שאתה מצליח להתחבר עם בן אדם, בלי להסתכל עליו אפילו, רק מהנגינה, ואתה חש איך היא עוטפת אותך בנגינה, ואיך היא נותנת לך מקום, ואז היא לוקחת משהו, וזה, זה מין, זה איזה טנגו כזה, שזה מרומם את הנפש, פשוט. ובאמת, אין הרבה כאלה, אני, חוץ מאלונה, שאתה פשוט מתיישב, וזה נהיה ביחד. זהו. תביא, זה לא נשאר שני אנשים. אתה מנגן והנפשות מבלות פה למעלה. זה ממש ככה. ועשר היסטוריה, כי ברגע שאתה, כששומעים אותך ושומעים את התוצאה, ולמזלי, זו הייתה תוצאה שבאה עם לוי ועם שלום, וזה עם אנשים גדולים, אז כולם רוצים שנגן איתם.
בואי לרקוד, שלום חנוך מתוך אדם בתוך עצמו, אלבום הסולו הראשון שלו בעברית, והאלבום הראשון שבו תופף כוכב השעה הזאת, אלון הלל, כאן בסדרת המתופפים הגדולים של פוקוס. אחרי ההקלטות של אדם בתוך עצמו, הלל המשיך לעבוד עם שלום חנוך על אלבום מפתח נוסף.
שלום, ניגענו עם שלום. אז קבעו איתנו הקלטות, חשבתי שזה הקלטות לשלום. אז הוא אמר, לא, יש לי איזה חבר מהקיבוץ, חבר מהקיבוץ. הוא אומר, איך תדע מה עכשיו יביא לנו איזה אחד שיש לו, בא לו, הגיגים כל מיני, בא לו להקליט. אנחנו באים, ואומר, אחד מטולטל כזה, איש יפה. והם כבר הקליטו. מלפני זה הם הקליטו את השירה שלו עם גיטרה, ואנחנו צריכים לנגן על זה, מה שלא מקובל בכלל, כי בן אדם ששר הוא שר ב... הוא זז קצת במהירויות, בקצב וזה, זה, זה. בדרך כלל מתחילים מההתחלה, ובן אדם שר על זה בסוף כשהכל מוכן. פה זה היה הפוך, ואז מתחילים, אתה יודע, שמים את טרמינל, אני חושב שהוא היה הראשון, השיר הראשון. התייבשתי, צריך לתת לי הרבה מים בשביל שאני ארגע מההלם, מההלם שאתה פתאום שומע משהו שהוא אחר לחלוטין, חדש, דוקר, מגרה, לא מפחד, נועץ בך מבטים, אתה יודע, זה וואו, זה מין כזה משחק עם העברית כאילו זה שלו, כולל עם מילים מהתנך שמעקם אותם ועושה להם... זה, אני, זה הרג אותי. העברית גם, זה חיסל אותי, לשמוע את הדברים האלה. בדברי טעם, עם כפל ושלוש משמעויות לכל משפט, והמון סקס בפנים, ואת הצורה, איך הוא הביא את זה, והכל מחוייך, זה שיגע אותי. ואז גם ביקשתי, ישבתי עם הטקסט בשביל זה. אוקיי, ניגענו, וזה... כל הזמן הייתה, היה זה משהו טרי, טרי באוויר. זה, השירים שלו, זה לא ששמעת את השיר פעם אחת וזהו. בפעם השנייה, פתאום אתה שומע עוד משהו. פעם השלישית, מה איך לא שמעתי את זה מקודם, מה היה פה עכשיו? וזה, כל הזמן הוא, זה כמו סודה, אתה יודע, טוק, טוק, בלק, 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 עולים לך בלונים כאלה. כל הזמן אתה פתאום רואה, רגע, אבל מה, תחזיר רגע, תלת.
יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה רמקולים מנומסים נותנים לי התראה כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה I love you terminal בלמי
טרמינל של מאיר אריאל אלון הלל הגדול על התופים מקווה שככה אתם יכולים לחדד את האוזן ככה לכיוון הטופים בפרק הזה של פוקוס. שנה אחר כך, אלון הלל מנגן באלבום שהפך למיתולוגי בקרב מעריצי רוק ישראלי.
חמסין זה סיפור אולי... אתה יודע, עד היום כאילו אולי, אני אומר, אולי חמסין הראתה לאנשים בתור רפרנס מה אני יכול לעשות. כי חמסין זה היה באמת חתיכת פרויקט עם אוהד אינגר ועם אפרים שמיר ולואי, שהוא, אני חושב שהוא טרם זמנו, אפילו היום הוא טרם זמנו. זה... זה היה כל כך משוכלל וכל כך אחר ואלים ומעורבב מרוק ופיוז'ן ופאנק ומין קור היתוך כזה של הרבה סגנונות ביחד שיצר משהו אחר כנראה זה היה קשה לאנשים לשמוע אבל מוזיקאים נטרפו מזה.
אני
כמעט ולא עצוב מתוך האלבום היחיד של להקת חמסין, פוקוס, המטופפים הגדולים כאן בגימל, מקדישים את השעה הזאת לאלון הלל, נתקדם לתחילת שנות ה-80.
אומרים לי, יש הקלטה באיזה בית על יד שוק הכרמל. כבר ראיתי דברים מוזרים. אוקיי, בסדר. אני מגיע, אני רואה, זה בית שיש עליו כבר מין שלט כזה שהולכים להרוס אותו, וזה, טוב, אני מחפש. עכשיו, לא היה טלפון לצלצל וזה, אתה יורד ומחפש. אני יורד מחפש, אני רואה אותם באמת בתוך איזה בית על קומה אחת כזאת, שהוא כבר בפנים הרוס כבר, רק הקירות. יושבים שם יואב גרה, גם כטכנאי אגדי, אגדה באמת, וסנדרסון, ואומרים, טוב, בוא נקליט וזה. אני אומר, נקליט איפה? מה זה נקליט? אז מכניסים אותי לחדר, לאמבטיה, שהייתה האמבטיה של הזה, שהאמבטיה כבר לא הייתה שם, והיו מרצפות כבר, שנקפו חלק מהמרצפות, וזה, וחרסינות שבורות על הקירות, אומרים לי, בוא נקליט פה, כי נראה שיהיה סאונד טוב בחדר הזה. טוב, נו. אני מכפת לי, אמרתי לך, המבה, היה צריך לנגן באיזה צורה, כאילו, גם לשמוע את עצמי טיפה באיחור, אבל להמשיך לנגן בלי להתחשב במה שאני שומע. אתה יודע, זה כאילו שני מוחות. אני אוהב את זה, את האתגרים האלה, רק תן לי. עכשיו, גמרנו את ההקלטות. יומיים, גמרנו את כל ההקלטות, וכמה מפרקים. ואז סנדרסון בא, אני חושב שהסנר כבר היה בארגז. הוא בא אומר לי, אלון, יש לי עוד איזה שיר, שלא יודע להכניס אותו, לא להכניס אותו, וזה, אבל זה שיר נורא קל, בוא ננגן. בוא נעשה, אכפת לך להישאר לזה? אמרתי לו, כן, אבל יש לי, הוא אומר, ייקח לך בדיוק 3 דקות, אני צריך בייס דרם והי-הט. לא סבבה. והקלטנו את הגלשן. 3 דקות לפני שהלכתי, ואז לא היה יותר השיר הזה. וזה השיר שסחב את כל הדיסק הזה.
גלשן של סנדרסון שכמעט לא נכנס לאלבום בגודל טבעי. תארו לכם את המוזיקה הישראלית בלי השיר הזה. אנחנו נשאר בתחילת שנות ה-80. אלון הלל שעבד עם יהודית רביץ כבר בימי הכבש ה-16, תופף לה גם באלבומה הראשון, תפקיד הנצחי בשיר לקחת את ידי בידך, חוזר לעבוד איתה גם באלבום הסולו השני, 1980, גלוי ונעלם.
תמיד עשתה מה שבא לה, ואיך שנראה לה טוב, היא לא פחדת מטעויות, או מלקשל, או לא יודע, יש לה איזה... זה, אני חושב שטומי פרידמן הפיק לה את זה, כן. אם אני לא טועה, נכון? וזה גם היה חדשני כזה, כי הוא פתאום הלך מהפקות קטנות וקומפקטיות, ובדרך כלל מה שקרה, זה היה מין... רוק אנד רול, פופ וזה בקטן. הוא הלך לדברים יותר גדולים עם תזמורות ושמע דברים מאוד כבדים. כן, כן. אני הבנתי את זה אחרי 30 שנה. שהיה שם משהו שהייתי חלק ממנו או משהו. כאילו, אתה יודע, הצלבנים, הם ידעו שיהיה מסע הצלבנים הראשון, השני, השלישי, הם הלכו לשחוט אנשים, אכפת להם.
עכשיו הכל בסדר. יהודית רביץ מתוך גלוי ונעלם, אלבומה השני. אלון הילה לתופים באותה תקופה. הוא הפך לנגן צללים של להקה צעירה חדשה, ממש עדיין בשלבי גיבוש.
באו שני חבר'ה, יזהר ויאיר, השתחררו מגלי צהל, והם ידעו מה זה סאונד, אתה בתחנת רדיו, אז אתה יודע מה זה סאונד, ואמרו, יש לנו חומרים, בזה אנחנו רוצים להקליט, ושניהם בלי כסף, מי הבסיסט וזה, אני זוכר, אמרתי, אוהד אינגר, שעבדתי איתו המון, אז היינו ממש צמד. מתי המקליטים? בגלל שאין לנו כסף, אז נתנו לנו בטריטון, על בסיס זמן פנוי, מ-12 בלילה עד הבוקר. הייתי עוד צעיר, כן, היום הם יכולים לחלום רק. ונכנסנו להקליט, ואני חייב להגיד, איזר ידע בדיוק מה הוא רוצה, אבל בדיוק את התפקידים של התופים, ומה ההט יעשה, ומה זה יעשה, ומה כל דבר היה ממש ממש לפי מה שהוא רוצה. יש כאלה שבאים ויודעים בדיוק מה. עד הבוקר, עד 6 או 7 בבוקר, סיימנו 3/4 מהשירים. למחרת באנו לעוד פעם, עוד לילה, לאיזה 3 שעות, השלמנו את זה. אני זוכר ש... אמרו לי, תעשה... טום, טום, צ'קה, צ'קה, טום, 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 צ'קה, 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 טום, טום, צ'קה, צ'קה, טום. אמרתי, טוב, נו. אני יכול לעשות הרבה דברים, הרבה יותר מסובכים מזה. נתנו לי תפקיד, והם צודקים נורא, כי הפשטות, הפשטות, פשוט, מי יושב מולך? מה, יושבים כולם פרופסורים למוזיקה? אנשים פשוטים, בצורה באה מהבית בשביל ליהנות, מה אתה רוצה עכשיו? הם גמרו את זה, ואז הם לקחו את הטווינצ'ים, אתה יודע, נסעו עם זה לארצות הברית, וחיפשו, אז איזר אמר לי, אנחנו הולכים לחפש באיזה אולפן הבאסדרה משמע הכי טוב. ושם הם עשו את המיקס.
רדיו חזק, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של טיסלה, מלון הלל כנגן צללים על התופים. התחנה הבאה, אחרי שניגן איתו כבר בסוף שנות ה-70, במופע משותף עם שלום חנוך, הלל חוזר לנגן עם אריק איינשטיין.
הקלטות היו מתחילות אז ב-9 בבוקר, משהו יותר מאוחר אני הזזתי לשעה 10, ואחרי יותר מאוחר הזזתי לשעה 11, והיום אני 4 אחרי הצהריים. מה הלחץ? זה מוזיקה, זה הקלטה. מה 9 בבוקר? אנחנו מתים עייפים מאתמול. אבל אני זוכר שאריק היה לו היה לו כמה משפטים, חוץ מהצחוקים והבדיחות שהיו רצות שם ישר בתשע בבוקר, אז היה לו כזה, קודם כל, הוא היה, הייתי אומר, לא, זה לא מושלם, וזה עזר כמו, תשמע, לא צריך תמיד לכוון על האמצע, גם קצת בצד זה גם בסדר. אתה יודע, משחרר אותך מהדבר הזה, שאתה צריך להיות נורא מדויק, וזה, וזה מלחיץ. אז זה קודם כל. עוד מה, הוא היה אומר כאילו, גם 80 זה 100. ואתה יודע, זה מין כזה, קיבלתי את שלי, מרגיש טוב, יאללה, הלאה. ואז שהיינו, שהוא היה מקשיב לטייק וזה, היה נראה לו טוב, אז הוא אומר, היה אומר, טוב, מורנו, קסטקה. תוריד לי את זה לקסטה. זה הייתה המילה, קסטקה, ידענו, אוקיי, אפשר להתקפל וללכת.
הדרך ארוכה ומתבטלת, מן הסתם הוא נזכר בהופעה, השמיים קודרים עכשיו, מוציא בקבוק, לוקח לגימה, האולם היה מלא מפה לשם, הלכו מכות, כן היה שם חם, וככה זה בהופעות יש מהופעות,
צירוף במה, אריק איינשטיין ויצחק קלפטר מתוך יושב על הגדר, פוקוס המתופפים הגדולים כאן בגימל, שהיה ראשונה על אלון הלל הגדול. באותה שנה הוא מתופף באחד האלבומים המוערכים ביותר בתולדות המוסיקה הישראלית.
עם אילן וירסברג היה הרומן ארוך, כל פעם עבדנו בשביל כל מיני דברים וזה, הבן אדם זה ראש גדול, טוב טעם, בן אדם שיודע לעבוד באולפן ויודע לא ללחיץ, יודע להוציא ממך את ה... יודע לעשות שאתה תמציא לו עכשיו באולפן דברים שבחיים שלך לא עשית, ובנורא בעדינות, אני מאוד אוהב אותו. ואני זוכר, זה שיר כאילו רגע כזה, ומגנים, אתה יודע, את הסטנדרט הרגיל וזה, ואז הוא בא, תשמע, זה טוב, בוא נראה, תעוף, בוא נראה, נשנה אותו לאיזשהו משהו שלא, אתה אומר, אני רוצה משהו אחר וזה, אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, בוא ננסה וזה, הלכתי והפכתי איזשהו משהו בקצב, נתתי לרגל לעשות איזה מכה שהיד בדרך כלל עושה אותה, ואז פתאום נהיה צבע אחר. משהו שהתחיל בכלל בצורה טכנית. והוא אמר, זה נשמע טוב. אמרתי, אוקיי, תן לי כמה דקות לסדר את זה, כמו שאני אומר, עכשיו, אוקיי, את הטכני, עכשיו בוא נעשה מזו אמנות. ועשינו את זה, ויצא יפה, ואז אילן, המתוק הזה, הוא ניגש אליי, אומר לי, תעשה לי טובה, אבל לפחות איזה שנה, שנתיים, אל תעשה את זה בהקלטות אחרות של אחרים, שזה יישאר אורגינלי.
למה לא יביאו כמה ללמד את נשינו הגאות, שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הפתולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, זה משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם.
סקס אחר. אילן וירסברג ושימון גלבץ שרים יונה וולך מתוך אלבום המופת בציר טוב. אלון הלל הגדול על התופים. שם הוא המשיך לתופף בהפקה המוסיקלית הבאה של וירצברג באלבום גלגל מסתובב של שמולי קראוס. רק שתבינו על כמה קלאסיקות אנחנו מדלגים. וואו, וכמה אני לא מספר. זה באמת אינסופי. מה לעשות, חייבים להספיק. Fast Forward לאלבום 4006 של גידי גוב.
עשינו חזרות לקראת האולפן, ואז, אתה יודע, ישבנו אלון נדל שחזר מברקלי, גיל דור שחזר מברקלי, הם כולם, אתה יודע, גמרו אמריקה ובאו לפה. ואז היו דיונים כאלה. חבר'ה, אני שנייה רגע, יש לי פה חמתי, סורגת לי סוודר, היא פה בחוץ. חק שנייה, אני מודד את הזה. הייתי הולך וחוזר אחרי שעתיים, והם עוד מתווכחים. לא, זה כן, זה לא. זה היה הדרך של ה... אבל אני יכול להגיד שכל מכה הייתה מוסכמת לגמרי עם כולם, והיה נורא כיף, עבודה נורא כיפית.
שטח ההפקר, גידי גוב מתוך 40.06 המשובח, אלון הלל בתופים, לקראת אמצע שנות ה-80, מכונות התופים והסינטיסייזרים מתחילים להשתלט, שלמה ארצי חובר ללוי להב, הוא מוציא אלבום חדש ברוח התקופה, אלבום שילב בתוכו מספר נגנים, אבל הנגן העיקרי שניגן על שלל מקלדות שהעניקו לאלבום הזה את האופי הכל כך מיוחד היה רמי לוין.
רמי לוין מנגן לייב, ובכל תהליך היצירה והתפקיד הליין הזה פופ ומוזיקה קלאסית, זה שילוב של להרבה פסנתרנים קשה לעשות. לדלל את כל הפרץ של מה שיוצא להם מהראש. לדלל, כי כמה בן אדם יכול לשמוע. עכשיו, לדבר הזה, יש לזה שם אצלנו, קוראים לזה הוק ליין. זה הקרס שהדגים יתפסו עליו, אבל הם תפסו עליו בגלל שהם אוהבים אותו, בגלל שזה נכנס להם. אז זה הוק ליין. בשירים, אם אתה רוצה להחדיר אותם מהתת הכרה, אתה צריך לשים הוק ליין. אתה צריך לשים כל מיני ליינים, דברים שחוזרים על עצמם, כי זאת, עכשיו אני אומר משהו מפוצץ, כן? זה מהות החיים. דברים שחוזרים על עצמם, שקיעה, זריחה, דפיקות לב, מה שאתה רוצה, הכל חוזר, היסטוריה חוזרת על עצמה, הכל חוזר על עצמו, לידה, מוות, לא יודע מה. וגם במוזיקה.
תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים בשמיים, אנחנו עוד פה. תרקוד מבלי להיעצר. אנחנו מפה לא נוכל לצאת. עד היום די מוזר, לא הבנתי דבר. זה גילה המוקדם או גילי המאוחר. עד היום בסביבו 5:30 צל נופל מצמרות הברושים. היא אומרת עזוב, זו שקיעה שכזו.
תרקוד, שלמה ארצי, תופים חיים של אלון הלל, על מכונת התופים שתכנת רמי לוין. הגענו לאמצע שנות ה-80, הקרב בין המתופפים החיים למכונות התופים. אלון הלל מצליח לנצח את המכונות, גם בסיטואציות הכי מאתגרות.
היה לינדרם, זה מכונת תופים. הם עשו סקיצות ובשלום מאוד מפורטות, עם תפקידים ממש מתוכנתים. ואני הייתי צריך לעשות, בעצם לנגן את זה לייב. מחכים למשיח, הוא בעצם בא אחרי איזה שנה וחצי שאני... פתאום אני לא יודע, ג'וק נכנס לי לראש, אני רוצה לנגן עם ה... כאילו כמו שמאלי. עם הידיים כמו שמאלי ועם הרגליים כמו ימני. זה קריאת ים סוף. אבל זה פותח לך איזשהו עולם שאתה לא מכיר. ואני באיזשהו מקום הייתי מספיק חצוף בשביל להכניס את זה להקלטות. הייתי הולך לשמוע את עצמי, מישהו אחר מנגן. זה לא, אני לא הצלחתי להכיר את עצמי איך שאני מנגן ככה הפוך. ואז הגענו למחכים למשיח, ואני לא יודע, הלכתי על זה וניגנתי את כל הדבר הזה הפוך. לולא ידעתי שאני מתעסק עם מחכים למשיח, שזה הולך להיות משהו על מותי, אולי לא הייתי עושה את זה. אבל אני אומר, הלכתי לעבודה וניסיתי את כל הדברים שאני עושה ומתאמן עליהם, זה גם בעבודה. השיר הוא שיר מבחינת התופים מאוד קשה, כי הוא גם שיר ארוך, גם מנוגן באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, וזה קשה. דברים כאלה לא היו עושים אותם במכה אחת, או שהוא עם תיקונים וכל מיני כאלה. ואני איכשהו... שברתי את השיניים וכן עשיתי. אחרי שעשיתי, אני זוכר שהיו שני טייקים. אתה לא מכניס מתופף לעשות, תגיד, סתם להגיד לו, לך תעשה עוד טייק, נראה מה יהיה. זה לא, זה עבודת פרך, שיר כזה. אחרי שני טייקים, שמענו את הטייק הזה ששומעים אותו עד היום, ואנחנו יושבים, ואני יושב על יד שלום, ושלום הוא ספקן. יש לו את החלק הזה, או אפילו אולי משהו אחר יותר טוב, בוא ננסה. האמת שזה נורא התאים לי, כי אני גם כזה. ואז הוא אומר, בואו נשמע את המכונה. כי המכונה הייתה מושלמת, כמו שמשה תכנת אותה. מושלמת. ואני ככה, אתה יודע, עם עצמי, אומר, טוב, זה באמת רגע האמת. שמענו ב-10 שניות מהמכונה, ושלום אמר, לא, 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 תעזוב, עזוב את זה, עזוב. אתה יודע, איזה סלע ירד לי מהלב אותו רגע.
אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הכל עבוד, בוכה עזרה דק בשמיים, ואנחנו בלי הכסף כאן, וידנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן. מה
אדום ושר האוצר נתן במבט רעיון הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל הולך למילואים וסופר את הכסף שאין במשיח לא בא משיח גם לא מטלפל
משיח לא בא, שלום חנוך שיר הנושא מתוך מחכים למשיח שלום חנוך, כאן בפוקוס המתופפים הגדולים אלון הלל כמובן מתופף באלבום, לשיר חנוך הזמר השנה של גימל אלון הלל ממשיך לנגן גם עם זמר וזמרת השנה של השנה אחר כך שנת 86
קליינשטיין חייל אני פגשתי אותו חייל את קליינשטיין שאמרו לי תלך תראה הוא משהו וזה נפגשנו נגמר הצבא וכזה, ואתה מקבל טלפון, אנחנו הולכים לעשות הקלטות עם זמרת. ריטה, זה לא היה קיים בכלל המושג הזה, ריטה. נפגשנו, נתן לי קסטקה, כן? עם איזה 10 שירים, שהוא שר בכלל. כל השירים, אני שמעתי את רמי שר, לא את, את ריטה, עוד, כלום, עוד לא היה שום דבר. וזה היה פופ במיטבו. רמי עם השילוב האמריקאי שלו והישראלי, והנגינה הקלאסית, רמי למד קלאסי ברמות מאוד גבוהות, הוא פסנתרן מדהים. אחרי זה... טוב, אני שומע שזה אשתו בכלל שרה. הם עוד לא התחתנו אפילו, אני חושב. אני לא זוכר מה קדם למה. אבל פתאום אני שומע שזה ריטה, כאילו. אתה יודע, זה שום דבר לא היה. לא ידענו מה. הם לא ידעו מה. אז גם אתה לא יודע למה. וזה הרי התפוצץ. גם שעשינו את האירוויזיון. עם הג'קט הצהוב. מה אני אגיד לך? הלכתי לצילומים. אני ידעתי שאני איזה הולך להיות זה, ופתאום הג'קט יעשה לה את הזה, ופתאום כל המדינה תדבר על זה למחרת, והכל יתפוצץ. אני לא מדבר על זה שזה חתיכת זמרת, כן? חתיכת זמרת, אין מה לעשות. ברמה הבינלאומית.
ריטה ושביל הבריחה בלתי נשכח. רמי קליינשטיין העביר לריטה אז הרבה משירי הסולו שבמקור היו מיועדים לו, והפכו ללהיטים גדולים של ריטה, אבל לא לדאוג, הוא היה כל כך פורה באותה שנה, שכתב לעצמו עוד מספיק להיטים שנת 86, הפך גם הוא לזמר השנה. אלון הלל ניגן עם קליינשטיין כמה מתפקדי התופים המזוהים איתו ביותר.
אני לפעמים צריכים להפיק אותי. במיוחד שאני קרוב מדי לחומרים שאני עושה, או לאנשים שאני עושה, אז אני עדיף לי להיות רך, ולאפשר למישהו להיכנס ולהתחיל להזיז, להדליק אצלי כפתורים ולראות מה יש ומה אין. ועם רמי זה היה ככה. כי הוא ביקש עוד משהו, עוד זה וזה, והביא אותי לתהליך של החפירה אצלי להוציא דברים, או לתהליך של היצירה. כי בשביל לייצר, אתה צריך שקט ואמון כל מיני כאלה. נורא קשה לייצר עם מישהו שהוא לא מאמין במה שאתה עושה, או שהוא אומר לך, זה לא טוב, עזב, זה לא, אני לא אוהב את זה, זה, זה. אנחנו קוראים לזה מקמפרס אותך. הוא חוסם לך את האפשרויות. ואצל רמי לא, זה פתוח. פתוח. הוא, אתה יודע, אתה זורק קלפים על השולחן, הוא מוצא חן בעיניו, הוא ישר לוקח. זה לא, לא, אל תיתן לי כלום, זה מה שאני רוצה, וזה... הוא מרשה להתערבב. אני ניגנתי, רמי, פסנתר, ואני. והטמטמים בעצם הם קישוט, עיתור, כמו שאני קורא לזה, עיתור. באיזשהו מקום, העיתור הזה הוא נהיה הוקליין, שדיברנו עליו מקודם. זה עובדה שאתה זוכר את זה.
כן.
אתה מבין שזה מה שנכנס לראש, זה דבר שחוזר על עצמו.
אש על הפנים היה להיט הביקורים של רמי קליינשטיין. אבל אני להמשיך לנגן עם קליינשטיין שנים רבות, הוא תופף בכל הלהיטים הגדולים שלו. אחרי שני אלבומי סולו של קליינשטיין, קרדיט הביצוע הופך להיות קליינשטיין והמועצה, בזכות מהלך של אלון הלל, שמוליד שניים מהאלבומים היותר גרובים בקטלוג של קליינשטיין.
המועצה נבנתה אחרי שני דיסקים שרמי עשה. אז באיזשהו מקום, יש... זאת אומרת, רמי יש לו שני קובעים, הוא יכול להיות איש להקה, יוצא מהכלל, והוא יכול להיות... גם, אתה יודע, לבד, סוליסט. עכשיו, הייתה בין רמי ובנצי וביני, הייתה חברות שהיא עד היום best friends. הייתה לי הצעה לרמי, אמרת לו, בוא נעשה להקה. עם שלישייה, זה לא משהו קל, כי זה שלושה כלים, אבל אנחנו מדברים פה על פסנתרן, מהסרטים, בסיסט מהסרטים וגם מהסרטים בערבית, ומתופף שרוצה וזה. ונגיד, ושם הגיע, למשל, אהביני. זה היה אהביני, באמת. ואהביני היה שיר בלי כל הטמטמים האלה בהתחלה, בלי כלום. שיר. שיר שפל כזה, ואז... בנצי, הוא כבר ידע שלפעמים צריך להפיק אותי וזה. אז הוא מסתובב אליי עם פרצוף חמוץ. אומר לי, תשמע, עשה משהו מטמטם, מה אתה... כאילו בא אליי בטענות וזה, אבל אנחנו בינינו יודעים שהוא עכשיו לא יכול למתן את הזה, כי הוא מדבר מבפנים. אמרתי, אתה יודע מה, תן לי כמה דקות. הם הלכו, יצאו החוצה, ואני עם עצמי וזה, והתחלתי לתרגם את מה שאני עושה על ההי-הט וזה, לטמטמים. וכל השאפל הזה וזה, ופתאום נהיה מזה קטע. עכשיו, זה השיר היחיד בדיסק הזה, שביקשנו מלוי שיבוא לעשות מיקס. זה מפיק שמסתכל על משהו, והוא לא, אתה לא מעניין אותו. מעניין אותו מה הכי בולט בך שיכול, שאפשר למכור. אם זה החולצה שלך, אז היא תהיה ענקית עכשיו. אתה מבין? אם זה שפם, אז יהיה לך שפם מפה עד הרצפה, אם זה מה שמוכר את זה. אבל זה צריך להיות טוב, כן? לא סתם. ומשם, במרכאות, התהילת עולם של הטמטמים האלה.
אל תרחמיני אם נגמר להביני שום דבר לא מרוחה להביני או הסביני כבר כי היו ימים היינו יחד היו לילות שהתארחו לחוד לחוד ולהרבה שנים שאני מתחת הרבה שניות הלכו
היי, אביני של קליינשטיין והמועצה, תהילת העולם של הטמטמים של אלון הלל בתחילת השיר, פוקוס המתופפים הגדולים כאן בג' מקדישים את כל השעה הזאת לאלון הלל. באותה שנה אלון חוזר לנגן עם גידי גוב באלבום אין עוד יום. נשמע אותו מתאר איך דווקא מהלך שיוצא מהקופסה עוזר לשיר להיות עוד יותר ממכר.
בפופ יש חוקים. עכשיו אני לא באתי מהחוקים האלה, ועכשיו יש את נגיד תחת שמיים דדים דוגו דודו דום דום, נכון? זה לא המקום הנכון של המעבר. לי נשמע שכל המשפט הזה הוא קדמה לכל מה שבכלל יבוא אחרי זה. אני זוכר שאנחנו יושבים באולפן, גידי ואולי ארצ'יק יושבים זה, ואנחנו הולכים לנגן את הטייק. וגידי שואל אותי, גידי זה גם כן משהו, אומר לי, אתה סגור עם המעבר הזה? אמרתי לו, כן, אני סגור עם המעבר הזה. אוקיי, הוא לקח. אבל לי זה בא, הרמז שאפשר לעשות את הדברים האלה, בא לי ממקום אחר, מסטרוברי פילדס. אתה מבין? אז, ואם אתה חושב שאני ידעתי באותו רגע שאני עושה, אני לא אוהב להעתיק דברים, אני אומר, אז עשו כבר, עכשיו בוא נעשה משהו אחר.
תחת שמיים ריקים נשען על מילים באוויר ביד עוד אוחז את הריח של גופך המקום שנקט בשורף ואת עיניך תחת שמיים שחורים עומד מקופל מכאב חוזר לחפש שוב אותך בתוך החשיכה לראות אם את עדיין בוכה ואת עינך במקום
נחז באוויר של גידי גוב. אנחנו מתקרבים לסופה של השעה הראשונה של הפרק הראשון של פוקוס המתופפים הגדולים. עוד מעבר של אלון הלל הגדול, שממש מגדיר את השירים פה. את השעה הבאה נקדיש למאיר ישראל, שיספר לנו הרבה מהשירים על הרבה מהשירים האהובים שתופף בהם. תודה לשיר אייזיק שעוזרת בהפקה. אני עידן גבריאל פה נגד השעון, דוחס כמה שיותר. אשתדל להביא לכם את הסיפורים כפי שקרו בזמן אמת. אי אפשר לסיים את השעה הזאת בלי פרק מאוד מיוחד בקריירה של אלון הלל.
אני צריך להגיד תודה אישית לגידי. אני באמת, אני נהיה סנטימנטלי פתאום. זה לא מהסוג של הדברים שאתה הולך הביתה ואתה מתחיל... זאת אומרת, אתה עובד בזה 24 שעות. אתה לא עובד בזה, אתה שאוב לזה 24 שעות, והראש שלך עובד בשביל התוכנית, בשבילו, בשביל זה, בשביל אתי הנטה, שהפיקה את זה. זה אנשים שהם אומנות צרופה. אנשים שלא יעשו כלום שהוא... סתם בשביל למצוא חן בעיני מישהו, או זה נקי. גידי בחיים, אני חושב, לא יפתח את הפה וישיר שיר לפני שהוא מסכים עם כל פסיק שיש. זה לא רק הוא, זה עוד הרבה, כן? אצלו זה חמור. והם גם אנשים שמוכנים ללכת קדימה, יש להם רעיונות כל הזמן, וזה, ומנסים, ומסתכנים, וכאלה. ולילה גוב, תשמע, זאת התוכנית אחרת. לילה גוב ירדה מחוסר תקציב. אתה מבין, זה כמו כל הדברים, שאתה לא מוותר, אתה אומר, אני, לא אכפת לי, זה לא מרוויח, זה כן זה, זה לא נשאר, וזה, תשים שמה. שים כי צריך. וזהו. וככה, אם היינו צריכים עוד מוזיקאים, אם היינו צריכים עוד רביעיית מיתרים, אם היינו צריכים, אני לא יודע מה, עיבודים, תרגומים, זה, זה הכל. הכל. והם חנוקים עם, עם הכסף. וזה, אבל זה, זה נשאר עד היום. הרי עשינו עכשיו, היו הופעות של לילה גוב. מה אני אגיד? אתה מסתכל, אתה אומר, בוא, זה מפעל? מה זה מפעל? זה, זה מטורף. כל אומן, כל עיבוד, כל, זה הכל פצצה ברמה גבוהה ורגשית. אין, אין, משהו. באמת, פעם בדור יוצא דבר כזה. ממש, אני לא מכיר עוד תוכנית כזאת. גם השקעה מוזיקלית בתוכנית, היא, אין לה אח ורע. כל פעם שיר לעשות עיבודים ושתי חזרות ולבנות את התוספות של הלהקה כל פעם מחדש. הייתה שם יד חופשית לאולי ארצ'יק ולאדי רנרט ולאחרים להוסיף בתים, להוסיף מלודיות, חתיכות של מלודיות, לשנות את המלודיות של השירים. תשמע, זה אין לך כותב שיסכים שתשנה אצלו חיריק אחד, אבל זה היה כזאת רמה גבוהה, וזה נעשה הכל בתמימות ויופי כזה, שנומי שמר הייתה מבסוטית אפילו שהוסיפו לה משהו. אתה מבין, זה דברים שעברו ביקורת אצל הכי גדולים. זה היה פנטסטי פשוט, פנטסטי.
תודה רבה.